אנחנו בצאת השבת, פחות מעת לעת, לקראת יום הרבה, יום הכיפורים. נראה כמה מאמרי חז"ל בענייני תשובה, בענייני יום הדין, במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת בדף ט"ז עמוד ב', אמר רבי יצחק, ד' דברים מקראים גזר דינו של אדם, ואלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה דכתיב וצדקה תציל ממוות. צעקה דכתיב ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יוציאם. שינוי השם דכתיב שרה אשתך לא תקרא את שמה, את שמה שרי, כי שרה שמה, וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממך לך בן. שינוי מעשה דכתיב וירא האלוקים את מעשיהם, וכתיב וינחם האלוקים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ויש אומרים אף שינוי מקום. כלומר, ארבע דברים מקרים גזר דינו של האדם. צדקה, זה מפני שאדם מציל, שנותן צדקה לאחר, הוא מקיים חיים, אז הוא בעצמו זוכה למידה כנגד מידה, שגם ריבונו של עולם עושה צדקה איתו ומקיים את חיה. צעקה, גדולה צעקה בין קודם גזר דין בין לאחר. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. מה כוחה של צעקה? מה המיוחד בצעקה? המיוחד בצעקה זה שאדם איננו אומר דברים בעלי תוכן, מסביר את עצמו, מבקש, צועק. מה המעלה של זה? שהוא לא פונה אל מידת הדין, הוא פונה אל מידת הרחמים. מר לו והוא צועק, והצעקה יש לה איזה ערך יותר גבוה מאשר דיבור מבחינה מסוימת, מפני שהיא משהו כללי מאוד, בלי תוכן מסוים מוגדר, משהו מאונקה דליבה, צועק, וזה מעורר רחמי שמיים. כלומר, הוא נתלה בריבונו של עולם, הוא צועק אליו, הוא זועק לישועה. הוא לא מסביר, אם הוא מסביר אפשר לשאול אותו קושיות, למה אתה בכל זאת לא השתדלת, אם הוא מסביר את עצמו, אם הוא מתנצל, אם הוא מתרץ, אם הוא מבקש, אז יש מה להשיב לו. אבל אדם צועק, הוא לא אומר שום טענה. זה מעורר רחמי שמיים מיוחדים במינם. צעקה, שינוי השם. אדם משנה את שמו, יצא גזר דין מקודם על אדם מסוים, הוא שינה את שמו, זה לא באותו בן אדם. שינוי השם זה שינוי כאילו המציאות, זה לא אותו אדם. לכן יש נוהגים שיש חולה מסוכן, שים לו שינוי השם. גזר דין שיצא על החולה, על החולה, עכשיו זה לא עליו, מכיוון שהוא לא אותו בן אדם, הוא מישהו אחר לגמרי. שם זה מהות, כמו שקוראים לאדם, זו מהותו. הגמרא דורשת על זה במסכת ברכות כמה וכמה דברים. למה קראו לרות רות? מפני שיצא ממנה דוד שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כל שם מבטא את המהות, משנים את השם כאילו מהות חדשה, אדם מתחדש. ואותו דבר שינוי מעשה, שינוי מעשה פירושו של דבר שאדם החליט להשתנות לחלוטין, הנהגה אחרת, בן אדם אחר. לא אותו גזר דין שהיה על אדם וחל עליו, כי זה לא אותו בן אדם. שינוי מעשה זה כמו שינוי השם. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקראת גזר דינו של אדם, שנאמר, אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ועיניו אשה, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. שאלת הגמרא, אמר לרפפא לאביי ודימה לפני גזר דין, אמר לי ורפא לו כתיב, רפואה, כאיזו דבר שצריך רפואה, ואומר זה גזר דין. שאלת הגמרא, שאלות על כך, האם כשאדם שב בתשובה באמת אחרי גזר דין, אז גדולה תשובה שקורת גזר דין? נית ועכשיו בינתיים, בינתיים זאת אומרת בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוכלים לו, לא שב בינתיים, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, אין מוכלים לו. מתרצת הגמרא לו קשיא, אבי יחיד, אבי ציבור. כלומר, כבר חזרה הגמרא בעצם מדבריה, שהיא אמרה שגדולה תשובה שקורה על גזר דין, רק לציבור היא קורה על גזר דין. אבל ליחיד היא לא קורה על גזר דין. ולכן, כל עוד שאפשר לשוב, זה בין בינתיים, בין ראש השנה ליום הכיפורים. אבל אחר כך יחיד לא יכול לחזור, לא יכול לתקן. אבל בהמשך הגמרא בכל זאת דנה בדבר, הוא מגיע לידי מסקנה שיש בזה מחלוקת תנאים. עם גדולה תשובה שמקראת גזר דינו של אדם, של יחיד או לא. של רבים, בוודאי תשובה של רבים מקראת גזר דין. אבל יחיד, יש בזה מחלוקת. דתניא. היה רבי מאיר אומר, שניים שאלו למיטה, וחוליין שווה. וכן שניים שאלו לגרדום, לידון, ודינם שווה. כלומר, אותו החולי, אותו הדין, זה ירד וזה, וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. זה מפני מה זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל. זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. ומפני מה זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. זה התפלל תפילה שלמה, לכן הוא נענה. וזה לא התפלל תפילה שלמה, לא נענה. שניהם התפללו, אחד כיוון בתפילה, והשני לא כיוון. ויש בזה מדרגות בכוונה. כוונה שטחית, כוונה עמוקה. זה התכוון, זה התפלל תפילה שלמה, נענה. לא, זה לא התפלל תפילה שלמה, לא נענה. אנחנו מדברים כאן באנשים, באדם, שיצא עליו כבר גזר דין. הוא כבר עלה לגרדום. הוא כבר חולה. ואף על פי כן הוא נענה. רב לזר אמר, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. מה ההבדל בין שניהם? זה היה לפני גזר דין וזה היה לאחר גזר דין. אבל תנא קמא סובר שאין הבדל בין לפני גזר דין ולאחר גזר דין. כלומר שלפי תנא קמא יוצא, שגדולה תשובה שמקראת גזר דינו של אדם אפילו אחרי גזר דין. ויש עוד עיצה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. כלומר, מי שמעביר על מידותיו, ריבונו של עולם נוהג בו כמידה כנגד מידה. הוא לא דן אותו לפי מידת הדין, אלא כפשהו, כמו שהוא מוותר לאחרים, גם ריבונו של עולם נוהג כלפיו. רב הונא ברי דרב יהושע חלש, חלה, נכנס רב פפא לבקר אותו. הוא ראה שהמצב שלו כבר אחר מעשה. אמר, תכינו לו, תכינו לו תכריכים. בסוף הוא עברי. רב פפא התבייש לראות אותו שהוא כבר אמר עליו דברים כאלה, ובעצם הוא חזר לתחייה. אמר לו, מה ראית? אמר לו, מה? אני ראיתי שבכל זאת ראיתי שהמצב הוא כזה שאתה כבר לא איתנו. אז הוא אמר לו, כך היה באמת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל והוא לא עומד במילותיו, אז אל תדון אותו, אל תעמיד אותו במידת הדין. כלומר, היות, כבר היה שם בעולם האמת, כבר עמד לפני הדין, והקדוש ברוך הוא אמר, האדם הזה הוא מעביר על מידותיו, תוותרו לו. חזר בחזר. שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון? ועובר על פשע, למי שמעביר על מידותיו. כלומר, הלכת לפעמים משורת הדין, זה מסלק מעל אדם את מידת הדין. וצדיקים מדקדקים כחוט השערה. ונשאלת השאלה, למה? כל אחד יכול להיות צדיק. מזה שהוא יתעצל מלהיות צדיק, יתעצל מלעסוק בתורה ולעלות במדרגות הקודש, ולא נהיה צדיק גדול, בגלל זה צריך לוותר לו? ולצדיקים שעלו ועלו ועלו, לדקדק איתם כחוט השערה? אומר הרב שזה ממידת טובו של הקדוש ברוך הוא, שראשית דינו של האדם דנים אותו על דברי תורה, דנים אותו למה לא למדת, למה לא למדת יותר. זה ראשית דינו, לא מבחינת השאלה הראשונה שהוא נשאל, העונש הראשון שעליו מקבל את העונש זה על ביטול תורה, על דברי תורה. וכך בעצם זה הדין גם בדיני המשפטים, שאם אדם פגע בשני וקטע לו עבר, לא דנים כמה אדם הזה יכול היה להרוויח עם העבר הזה אילו היה עובד כל ימי חייו ומקבלים על זה תשלום, אלא דנים כמה אדם שווה עם העבר, כמה בלי, וכמה שירד ערכו. את זה, זה החיוב, וקצת שבת עד שהוא נהיה בריא. אבל בריא פירושו של דבר בלי אותו עבר, כלומר כל עוד שהוא חולה. אבל התשלום הוא תשלום חד פעמי על הנזק שנעשה. וכך ריבונו של עולם דן גם את האדם. ראי שכל דנים אותו על דברי תורה, למה לא למדת? אחרי שמנישים אותו על מה שהוא לא למד, כבר אין מקום להניש אותו על זה שהוא לא גדול, גדול ונתעלה במדרגות התורה, מכיוון שהוא קיבל כבר את העונש על דברי תורה. צדיקים שלמדו תורה והתעלו, אז הם נעשו במדרגה העליונה, ולכן מדקדקים בהם כחוט השערה. אבל ממשיך הרב ודן בשאלה נוספת. היה כבר מישהו ששאל את הרמב״ם, הוא אומר, אני אף פעם לא מרדתי בריבונו של עולם, אני לא יכול להגיד וידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, מרדנו, לא, מאמר את זה פשוט במזיד, לנסות משהו נגד ריבונו של עולם, חס וחלילה לא עשיתי ואני לא עשה, לא, ואסור לשקר. לעמוד לפני ריבונו שלם, להגיד לו שקרים? לא ייקון כנגד השם מי שדובר שקרים. אסור לדבר שקרים. איך אפשר להתרדות? מרדנו? מי מרד? אף אחד לא מרד. מי שמורדים, בעלי תשובה, שהיה במרד, צריכים לעשות תשובה, אבל... אבל אדם שלא מרד, למה ישוב בתשובה? למה יגיד? למה יעשה ויתוודא וידוי שלא כהוגן? נו, אפשר ליישב בדוחק, שאנחנו לא אומרים את זה באופן אישי בלבד, אלא כלל ישראל, אנחנו מתוודים כולנו בלשון רבים, ולא לגבי כל אחד ואחד. בכל זאת, הדברים הם צריכים ביור. אומר הרב, כל חטא תלוי באיזה מדרגה האדם נמצא. אדם שלמד מעט ובגלל זה לא הבין את ערך הקיום המצוות, את חומרת האיסורים, נכשל בעבירה, אחר כך שב בתשובה, מבין שהחטא היה שלא כהוגן, והיה צריך לחתור, והוא חוזר בתשובה, אז החטא נחשב כמת, באמת כשוגה, כי מקודם הוא לא היה מודע לדבר הזה, ונחשב. אדם, אילו היה כן מודע לחומרת הדבר, לחומרת העבירה, לא היה עושה אותה. יש לפעמים אנשים שלא רוצים לעשות עבירות, ויודעים גם שהדבר הזה אסור, אבל לא יכולים להתגבר. נכשלים בידיעה. לא שלא מרגישים שעשו עבירה. יודעים שעושים את העבירה ולא מצליחים להימנע ממנה. לא עושים את זה במזיד. עושים את זה בידיעה. לא יכולים להתגבר. שווים בתשובה. אבל כשהם מתעלים, אילו היו יותר עוסקים בקדושה ומתעלים ממדרגה של צדיקות יותר גבוהה, ומפתחים לעצמם כוחות יותר של קודש, זה לא היה קורה להם. הם לא היו נופלים, הם לא היו נכשלים, הם היו מתגברים. אז אדם שיושב בתשובה, הוא צריך לשוב בתשובה כמו שהוא היה צריך להיות. ריבונו של עולם, דן את האדם, למה לא למדת תורה ואחר כך לא מעניש אותו יותר? אבל כשאדם שב בתשובה, הוא צריך לשוב בתשובה שלמה. הוא יכול היה להיות כזה שיודע תורה ושמכיר בחומרת עבירות ולא נכשל. יש כל לא נכשל ושוגג. מתעלה יותר למדרגה, היה יכול להיות עוד יותר במדרגה גדולה. וגם לא נכשל, אף על פי שיצרו תוקפו, הוא מודע לעבירה ויצרו תוקפו, אבל הוא יודע להתגבר על העבירה. ויכול היה גם לעלות למדרגה עוד יותר גבוהה. שבבחינת המדרגה הזאת, זה אדם שמגיע למצב כזה שהוא בכלל לא יכול להגיע לידי חטא בכלל. ואם אדם כזה, צדיק כזה, הוא נכשל, זה כמו מרד. כי הוא יודע, ויש לו את הכוחות, כלומר, אילו היה כזה צדיק שיש לו את הכוחות, והוא נכשל, הוא הרי נכשל בעבירה הזאת, והוא היה יכול להיות הרי צדיק כזה, אז הוא יכול להיות צדיק כזה והוא נכשל בעבירה. זה מרד. כי צדיק במדרגה כל כך עליונה, עבירה לגביו זה מרד. אתה יודע, יש לך כוחות להתגבר, וחס וחלילה גם עבר. כלומר, היות והעניינו של האדם בעצם לשוב בתשובה למה שבעצם הוא היה יכול להיות במדרגה יותר עליונה, כלפי המדרגה העליונה ביותר, כל עבירה זה מרד. וצריך להגיד, אדם מרדנו, כי הוא היה יכול להיות במדרגה כזאת שבעבירה כזאת לגביו זה מרד, וזה שהוא לא הגיע למדרגה לא בסדר. ולכן גם הזה, גם יכול כל אדם ואדם לומר כך, כל אדם ראוי לעלות למדרגה עליונה, מדרגה של צדיקות עליונה. וצדיקות שלמה, כל עבירה היא לא הייתה בכלל צריכה לעשות, יש לו את הכוחות להתגבר, הוא רחוק מזה כחוק, ואם הוא עשה את זה, זה סימן שזה ממש מכוון. הוא לא עשה כשהוא יודע, אבל הוא היה צריך לדעת, והוא כן עשה, למרות. אז הוא צריך על זה להתוודות. ולכן, בכל שנה ושנה, אדם חוזר ומתוודה. עוונות שאדם מתוודה ביום כיפור האחד, לשנה הבאה חוזר ומתוודה עוד פעם על עוונותיו. יש דעה בגמרא שאומרת שלא יעשה כן, כי זה ככלב שב על קיו. שלא יזכיר עוונות, זה לא יפה להזכיר עוונות. אם מוכרחים לבקש מחילה, כן, אבל אחרי שהוא ביקש כבר, ואחרי שהוא התוודה, לא יזכיר. דעה השנייה אומרת, כן חוזר ומתוודה. ביום כיפור עצמו אנחנו חוזרים ומתוודים 10 פעמים. זה לא מיותר. כל וידוי ווידוי מוחק עוד שכבה של לכלוך, של עבירות. עוד וידוי, 10 פעמים, 10 בחינות, 10 מדרגות, הולכים, אנחנו מתארים. אנחנו אומרים וידוי בלחש, עוברים וידוי בחזרה. במעריב אין חזרה, אבל אומרים עוד פעם וידוי, ביחד, בציבור. עוברים שחרית ולחש, כך בחמשת התפילות, 10 וידויים, כל פעם בעריכות, והולכים ומתארים, הולכים ומזדקחים. על אותם העבירות, אנחנו הולכים עוד כמה, מתקדמים ומתקדמים. לשנה הבאה, שוב פעם אדם צריך להתוודות. ולמה? מפני שאדם לשנה הבאה נמצא במדרגה עוד יותר גבוהה. הוא מבין עוד יותר כמה חמורות היו העבירות שהוא עשה. הוא חייב להתוודות עוד פעם מחדש. מקודם, בשנה הקודמת הוא לא היה בו המדרגה הזאת. לא ידע את חומרת העבירות כמו שהיום הוא יודע. ולכן לגבי המצב שלו עכשיו, הוא לא התוודה מספיק במה שהיה בפעם הקודמת, מה שהיה בשנה הקודמת. חוזר ומתוודה. כי אכן עניינו של האדם לעלות ממדרגה למדרגה. ולפי מה שאנחנו אמרנו, ביום כיפור עצמו, אנחנו עולים ממדרגה למדרגה. כל פעם עוד עלייה מתבקש וידוי מחדש. כך הולכים אנחנו ומתארים ומזדקחים עד שמגיעים למוצאי יום הכיפורים, צחים, זקים, שווים בתשובה שלמה. מדרגות בתשובה השלימה. פעם אחת שאלתי את מורנו ורבינו, את הרב צבי יהודה, זוכר שהיה זה בבניין הישן, ירדנו במדרגות, שאלתי את הרב צבי יהודה, כתוב שמי ששב בתשובה מאהבה, אז הזדונות נפחות לזכויות. ומעיד הרגיסה נאמר שיש 4 חילוקי כפרה. מי ששב בתשובה על עשה, מוכלים לו מיד, על לא תעשה, תשובה גדולה ויום הכיפורים מחפר, על לא תעשה שיש בו קרף ומיטות בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מחפרים, וחס וחלילה על עבירה של חילול השם, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, ורק מיטה מחפרת. אדם שב בתשובה. לא מדובר בתשובה מאהבה? אז למה תשובה תולה ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים, או מיטה מחפרת? הוא שב בתשובה. תשובה מאהבה. האבונות נפחו לזכויות. מה צריכים לחכות ליום הכיפורים? הזכויות לא צריכים מכילה, הזכויות לא צריכים איסורים, לא מקבלים איסורים על זכויות, מקבלים איסורים על אבונות. הוא ענה לי שיש שתי בחינות, גם זה וגם זה. מבחינה מסוימת העבירות נפחות לזכויות, מבחינה אחרת צריך עוד מירוקים. כלומר שני הם מתאחד, בוודאי שהוא צודק. כלומר גם איסורים לפעמים זה יכולים להיות איסורים מועטים. הגמרא במסכת ערכין כמדומני אומרת, איך ידע מאיסורים? אומרת הגמרא, יכול להיות איסורים מועטים. אדם הכניס את היד לכיס ורצה להוציא מטבע גדולה והוציא מטבע קטנה, מסכן, צריך עוד פעם להכניס את היד לכיס ולהוציא את המטבע הנכונה. זה איסורים. גם כן סוג של איסורים. גם כל כך נזדקך וניתר, שגם זה נחשב איסורים. תראו לעצמכם שאדם בלי איסורים, איזה אדם זה? הוא פותח את הגמרא בדיוק בדף הנכון. לא צריך עוד פעם לדפדף. הוא כל מה שעושה מצליח. זה אדם המושלם. הכל הולך לו חלק. כל מה שהוא עושה, הכל... אין לו אף פעם, לא צריך לחזור על עצמו, לא שכח משהו, לא איבד משהו, הכל בשלימות. ואם קורים דברים שלא מסודרים, זה איסורים. זה לא נורמלי, זה לא כך צריך, לא צריך להיות כך. צריך להיות מצב כזה שאדם חי, כל תנועה שהוא עושה, הצליחה. מה שהוא רצה לעשות, ככה זה צריך להיות. זאת המציאות השלימה. אדם לא יתנהג בשלמות, אז הוא צריך להזדקח, צריך להזדקח מדרגות בזיכוך. אדם עשה תשובה מאהבה, שהזדונות נהפכו לזכויות, אז הוא מאוד מאוד נתעלה על ידי התשובה שלו, אבל בכל זאת צריך קצת מירוקים, זה יכול להיות איסורים מצומצמים, לא גדולים, אבל חייב לעבור גם איסורים. הוא אמר לי, זה מבחינת הנשמה, זה מבחינת הגוף. הגוף נחתם, צריך לשפשף אותו. הנשמה נתעלתה והכל נפח, והזדונות נפחים לזכויות. כי באמת, כשאדם שב בתשובה מאהבה, הוא נמצא כל הזמן בתנופה של התקדמות. תשובה מאהבה שהעבירה שעשה היא דוחפת אותו כל הזמן עוד יותר, עוד יותר להתקרב, עוד יותר להתקרב, עוד יותר להתקרב, ונמצא שבעצם זה שהוא נפל, זה נותן לו את הדחיפה עכשיו לעלות ולעלות ולעלות. העבירה נפחה לזכויות, אבל בכל זאת הייתה עבירה. צריך גם מירוק מצד אחד, מצד שני יש הרבה זכויות מכל הירידה והעלייה שבסופו של דבר הוא עלה, והוא זוכה להרבה זכויות. יש מבארים שבאמת התשובה של ארבע חלוקי כפרה היא לא תשובה מאהבה. מדובר שם בתשובה מהירה. אבל תשובה מאהבה, העבירות נפחו לזכויות לגמרי. אבל אנחנו מקבלים את דברי מורנו ורבינו. מדרגות בתשובה. יש תשובה שאדם מחליט להיות לגמרי 100% בסדר, להתגבר, לכבוש, לנצח, לא ליפול, לא לרדת, לא להיכשל בשום עבירה, ובהחלטה נחושה. ועכשיו באמת הוא יעמוד בכל המשימות, יחזיק את עצמו חזק, לא ייכשל ולא ייפול יותר בשום פנים ואופן. יעשה גם את כל הפעולות הנדרשות כדי שהחוזק שלו יתגבר, וגם אם אי פעם יעמוד בפני פיתויים, הוא יתמודד איתם וינצח אותם. וצריך אדם להכין את עצמו לכך, כי לפעמים אדם עומד בפני פיתויים, ואם הוא לא מוכן אז יכול הוא לקשל חס וחלילה. וצריך להיות מוכן ולהכין את עצמו עם חיזוקים חזקים, לא רק לברוח מאפשרות של 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 של, של גירויים שמשפיעים עליו לא טובה, של חברה לא טובה, של מקומות לא טובים, של מצבים כאלה שגורמים לו חס וחלילה להיכשל, אלא להיות גיבור כזה שגם אם הוא ייפגש שלא לרצונו, הוא יתמודד וינצח. מכין את כל הכוחות האלה. זאת מדרגה אחת של תשובה. אבל יש מדרגה יותר גדולה. מדרגה של להתגבר היא מדרגה גדולה מאוד, והחלטה נפלאה של תשובה. אבל התשובה היותר עליונה זה שאדם מהפך בקרבו את הכיוונים. לא שהוא משתלט על עצמו, אלא שהוא בכלל משנה את הנטיות שלו. הוא לא צריך להתגבר על הנטיות, לעצור אותם, לחסום אותם, למנוע את עצמו מלהיכשל בהם, אלא הוא הפך אותם לטובה. העבירות נהיות צנועות עליו. לעשות משהו שלא לרצון השם זה בשבילו מגעיל, זה לא ייתכן, זה מאוס, זה בלתי אפשרי. אוכל שאסור, זה אוכל שנודף מזה, הוא מרגיש בזה טעם לא טוב. הטעם הרוחני כמובן, לא שזה לא טעים. אל תאמר יפשי לאכול חזיר, יפשי ויפשי, הוא טעים פיזית, אבל כיוון שזה אסור, זה מגיל אותו. מגיל אותו האיסור, לא מגיל אותו הטעם של הבשר. האיסור. אבל הוא נמצא באופן רוחני כזה שדבר איסור בלתי נסבל אצלו. הוא רחוק מזה. זה מאוס אצלו. הוא לא נמשך יותר לדברים כאלה. דבר מצווה, הוא נמשך על זה, הוא אוהב את זה, זה כל כך נחמד לעשות את רצונו של ריבונו שלם. הוא אוהב את ריבונו שלם אהבת נפש. אהבה ממלאה את לבבו. הוא רוצה לעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל מה שחפץ, כל נחת רוח שהוא יכול לעשות לריבונו של עולם הוא עושה. הוא לא נמצא כבר יותר במאבקים, הוא לא צריך לפתח את הכוחות של הגבורה, של השליטה. הוא נותן לטובה. אדם שנמצא במצב כזה כבר לא יכול ליפול, אין לו מאבקים. כשיש מאבקים, אז אל תאמין בעצמך עד יום אותך, יכול להיות כישלונות. אבל כשהמאבקים נסתיימו, זאת תשובה מאהבה. אי אפשר לקפוץ אל המדרגה הזאת בבת אחת, זהו תהליך. ויש מצבי ביניים, שאדם מצד אחד פיתח בו כבר את כוחות האהבה להרבה, בהרבה תחומים הוא חזק מאוד, והוא אוהב ו- 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 ונוטה לטוב ומואס בדברים הלא טובים, וחלקים אחרים שעדיין הוא לא התגבר ועדיין צריך לעשות את המלחמה. אי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת בבת אחת למעלה, אבל זאת המגמה, וכל הזמן צריך להתקדם בה, לשוב בתשובה מאהבה. זה עניינה של התשובה של דור הגאולה, הדור של דורו של משיח, לשוב בתשובה מאהבה לאהוב, לעבוד את השם מתוך משיכה, מתוך חפץ, מתוך הכרה עמוקה, מתוך תחושה של דביקות נפלאה, וממי לריחוק מכל מה שלא לרצונו של ריבונו של עולם. זאת המטרה, אליה צריך לשאוף, אבל לא לקפוץ, לא לנסות לעבוד את השם רק עם חשק. ואם אין חשק, אז מה, זה לא כל כך מושך לעבוד את השם בלי חשק. צריך לעשות, להרגיש שייכות, להרגיש קשר. בשום פנים באופן, לא לקפוץ על המדרגות, לא לרצות באופן כזה. לרצות לעבוד את השם באהבה, נכון, אבל לעבוד את השם בכל אופן שהוא. ורק מהמדרגה הראשונה שמגיעים אליה בשלמות, אפשר להגיע למדרגה השנייה. ואי אפשר לקפוץ על המדרגות. אנחנו יודעים את המטרה, אנחנו יודעים את השיא, אנחנו מתקדמים, אבל הדרך להתקדם זה דרך כיבוש הכוחות. על ידי יצירת כוחות גבורה, שגם כשאדם נתקל באיזה קושי הוא מתגבר עליו, בין בסור מרע ובין בעשה טוב. גם יש קשיים בעשה טוב, שאדם מתעצל לשקוד על התורה, הוא מתעצל לעמול בתורה, הוא כבר יושב ולומד, אבל יש קושייה, אין לו כוח להתעמק, בורח ממנה, עוקף אותה. זה גם כן עצלות, עצלות איכותית, שאולי לא פחות חמורה מעצלות כמותית. אדם בא ולומד, אבל יכול היה להספיק פי כמה וכמה, והוא לא מתאמץ. וצריך בשביל זה כוחות גבורה. אחר כך באים, בא החשק ובא הרצון העצום להבין ולהעמיק ועדרבה, וזה מאוד מושך הלימוד העמוק וההשקעה בלימוד. אבל בשלב ראשון אדם צריך לדעת לנצח את החולשות, להתגבר עליהם, וזאת עבודה קשה מיוחדת במינה, שיש לה את המעלות שלה, עם המטרה להגיע לעבודת השם השלימה. עם ההכנות האלה אנחנו באים לקראת יום הכיפורים, היום הגדול הבא לנו לטובה. אנחנו נמצאים בחודש תשרי, שיום הכיפורים זה אחד השלבים בו. מתעלים משלב לשלב, מראש השנה ליום הכיפורים, מיום הכיפורים לסוכות, שזה זמן שמחתנו, שעבודת השם באהבה, ומסיימים את סוכות בשמיני עצרת, שזה שיא העלייה של חודש תשרי, שמחת תורה, עצרת, יום מיוחד, אין בו שום מצווה מיוחדת, מצוות חג מיוחדת, לא לולב, לא סוכה, לא צום, לא תקיעת שופר. אין שום מצווה מיוחדת. וזה המיוחד שביום שמיני עצרת, שקבעו חכמים לעשות אותו ליום של שמחת תורה. ואנחנו רגילים תמיד במוצאי שבת זו, שכל התלמידים נמצאים, להזכיר לתלמידי השנה הראשונה, שעדיין הם לא יודעים מה הסדר פה, שאי אפשר לוותר על שמחת תורה בישיבה. אנחנו לא תובעים את זה, אנחנו רק מודיעים שמי שלא יבוא אחר כך לא יגיד למה לא אמרתם. שמחת תורה זה יום, זה חג של התורה. חג של התורה זה חג של בני הישיבה, שהם חוגגים את זה יחד עם התורה. זה לא שמחה חיצונית, זה שמחה פנימית מאוד של לומדי התורה, שהגיע יום של סיומה של תורה, תורה שבכתב, ואנחנו בו מתעלים למדרגות מיוחדות, מבטאים את השייכות שלנו לתורה בצורה היותר עליונה שאפשר, בשמחה גדולה ועצומה. זה מרומם אותנו, ומכאן נותן לנו כוחות חדשים מיוחדים להמשך הלימודים אחר כך במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה. ולכן אני ממליץ, לשנה השנייה אני לא אומר שום דבר, יבואו כולם כאחד, וכמובן, וגם באים אלה שבוגרי הישיבה, אבל שנה ראשונה פשוט צריך להדיע שהם לא יודעים את זה. אני ממליץ לאף אחד לא לוותר, לא להפסיד את היום הגדול הזה שבישיבה, ושנהיה כולנו ביחד ונתרומם מעלה מעלה. ראש השנה היה מאוד מאוד מרומם, בעזרת השם יום כיפור יהיה עוד יותר, ובעזרת השם שמחת תורה יהיה עוד יותר ועוד יותר, ונעלה ממדרגה למדרגה, ונזכה שבעזרת השם השנה הבאה לנו לטובה תהיה שנה של שמחה, שמחת גאולה, שנזכה לבניין בית המקדש, לקיבוץ גלויות, ונזכה ותן חלקנו בתורתך. Thank you.